שלום לכם. בסיפורים מיתולוגיים, חד קרן נחשב לדמות בעל תכונות קסומות. בעשור האחרון, המונח חד קרן יצא מגבולות הפנטזיה והפך להיות חלק מהשינוי הכלכלי הגדול שהביאה איתה הטכנולוגיה. חברת סטארט-אפ פרטית ששוויה מוערך בלמעלה ממיליארד דולר. לפני למעלה מעשור זה היה נשמע אולי כמו קסם, היום זה אמיתי לגמרי. והסיבות לכך מגוונות. בעבר, זה היה לוקח הרבה זמן להקים חברה. אבל אז התחרות גדלה, ההון הפרטי נהיה זמין יותר מבעבר, חברות טכנולוגיות נמצאות בשל הדבר הזה במרוץ תמידי מול המתחרות שלהן, והזמן דוחק בהן. חוץ מזה, גיוס חוב מהציבור באמצעות הנפקה אינו פשוט וכרוך בסיכונים רבים. אם כן, הדרך להיות חד קרן היא אינה קסם, היא אסטרטגיה של ממש, ובשנים הקרובות אנחנו נראה יותר ויותר חברות מצטרפות למעגל הזה. ארניקס, סטארט-אפ שמספק פתרונות אנליטיים למוסדות פיננסיים, חברה ישראלית מגבעתיים, הפכה לאחרונה ליוניקורן והצטרפה בכך לחברות ישראליות אחרות שחצו את הרוביקון של מיליארד הדולר בשנים האחרונות בדרכן להנפקה בנאסדק. ארניקס הם גם לקוחות שלנו בשיבולת, ואנחנו ננסה ללמוד היום דרך המקרה של החברה המרשימה הזאת, מה צריכים לדעת יזמים שמתכננים להפוך בעצמם לחדי קרן. היום נארח שניים. את אודי זיו, מנכ״ל ארניקס, ואת גדי אוזן, שותף בפרקטיקת ההייטק בפירמה. האזנה טובה. שלום לכם.
שלום.
נעים מאוד.
שמח מאוד שאתם פה. אני אתחיל איתך, ברשותך אודי. איך קם אדם בבוקר ומחליט שהוא מקים חברה ששווה מיליארד דולר?
טוב, זה לא כל כך לקום בבוקר ביום אחד.
זה לשם הפודקאסט, בדיוק.
כן, זה בערך לשאול אותי, תסכם 30 שנה של קריירה ב-30 שניות, אז אולי אני אקח דקה. זה החלטה שאתה הולך לעשות דברים שהם חדשניים, זה עוד משהו שצץ כמו אצל הרבה אחרים בצבא, ב-8200, מיד אחרי זה הייתי שותף עם שי אגסי ורובן אגסי להקמה של טופ טיר ב-1991. קשה להאמין, זה שנים שלא היו VCs בישראל, לא היו השקעות, הכל היה bootstrapped. ואז מסלול ארוך של טופ טיר שבסוף נגמר בהצלחה גדולה במחירה גדולה ל-SAP. עם מסלול, אני קורא לה בית ספר מצוין, שמכרנו בהרבה מאוד כסף ל-SAP, אבל בסך הכל היינו חברה קטנה, והיה הרבה מה ללמוד מחברת האפליקציות הכי גדולה בעולם, Enterprise Applications. שש שנים של בית ספר מדהים כמנכ"ל של SAP בישראל, והם אחראי על חטיבה בינלאומית ב-SAP. שאותו, את השילוב של הדברים שלמדתי בסטארט-אפ ולמדתי שם, לקחתי מאז גם לעבודה בחברות גדולות, כמו נייס, במסלול מאוד מאוד מעניין של צמיחה אורגנית והרבה רכישות, וב8-9 שנים האחרונות כמנכ"ל של סקייל-אפס, כמו שקוראים.
זאת הייתה אסטרטגיה להפוך להיות יוניקורן, או איך ראיתם את עצמכם בהמשך הדרך? מה חשבתם שיקרה?
האסטרטגיה היא לא היוניקורן, יוניקורן זה סמל סטטוס או מציין, אסטרטגיה היא צמיחה, וכשאתה חושב על מה מוביל לזה, אז קודם כל צמיחה מאוד גדולה, בשוק שהוא שוק מאוד גדול ומשמעותי, כשהצורך שלו בפתרון, ובמקרה הזה בפתרון כמו שיש לארניקס, הוא משמעותי ודחוף. ושאתה לוקח את השילוב של שוק גדול עם צורך משמעותי, עם חברה, עם פתרון שבאמת עונה בדיוק לצורך הזה, ולכן היא גם צומחת מאוד מהר, נולד יוניקורן, אבל היוניקורן הוא בסוף סמל, לא יותר מזה.
גדי, אתם מלווים חברות בתחילת דרכן, בא אליך יזם ואומר לך, אני רוצה להקים חברה X, אתה כבר יודע להגיד פחות או יותר להתוות לו אסטרטגיה משפטית כזאת או אחרת שתאפשר לו לגדול להיות חברה בסדר גודל של ארניקס, אם תלך בסופו של דבר להנפקה, או שהיא תחליט שהיא רק נזרת בכסף פרטי, איפה פוגש אותך לקוח כזה בתחילת הדרך?
אז במקרה של ארניקס, דווקא נפגשנו לפני לא הרבה שנים, בערך 4-5 שנים, את אודי אני מכיר עשרות שנים כבר.
וואלה.
כן, אבל את ארניקס אני מייצג אותם בחמש שנים האחרונות, ככה שהיא הגיעה כבר כחברה די בשלה, כמובן לא בסדרי גודל שהיא היום. חשוב להבין שבסוף את האסטרטגיה לא קובעים עורכי הדין, קובעים המנכ״ל, קובעת ההנהלה וקובע הבורד. אבל כאשר אנחנו כמשרד עורכי דין שמאוד מפוקס על עולם הטכנולוגיה ועולם ההייטק, ועל כל מה שקשור בחברות בכלל ובטח בתחום הטכנולוגי, אז אם אנחנו מבינים, ובדרך כלל אנחנו בקשר מאוד אינטימי ואינטנסיבי עם הלקוח, כשאנחנו מבינים שהחברה מתכוונת לגדול ולעשות את הקפיצה הזאת, יש לנו את כל הכלים לעשות את זה, כאשר אתה לא יכול לחכות כשהחברה כבר בגודל בינוני, ואז להתחיל להפעיל את האסטרטגיות האלה, אלא מההתחלה, מהשלב הראשון, כמה שיותר מהר להתאים את החברה לעולם הגדול, כשהיא תהיה עם הכנסות מאוד משמעותיות, ושהיא תהיה מוכנה עד כמה שניתן, לשלב הבא, לפרק הבא שלה.
זה לא מסוכן קצת להיות יוניקורן? כי בסופו של דבר אתה מקבל איזושהי ערכת שווי שהיא לא בהכרח קשורה למונחים והמדדים הפיננסיים שהכרנו עד היום. יש עכשיו בז גדול סביב WeWork וכל הסיפור הזה. בסופו של דבר אתם שניכם לוקחים על עצמכם אחריות מאוד, מאוד כבדה, גם מבחינה היזמית וגם מבחינה המשפטית. השאלה היא, איך זה עובד גם מבחינה רגולטורית, איך זה עובד היום מבחינת גם תקשורתית, אולי תוכל להגיד לנו, אני אתחיל קודם תקשורתית, ואחר כך אנחנו נעבור רגע לרגולציות, האם היה התאמות בכיוונים האלה.
כן, אני לא חושב שזה מסוכן, אני מסכים שיש פה, יש פה הרבה מאוד אחריות, מהרבה אספקטים, קודם כל היא אחריות ניהולית. כשחברה הופכת להיות יוניקורן, המשמעות היא שמי שהוא גוף פיננסי, החליט להשקיע בחברה בשווי גבוה. אני כמנכ״ל, שבסוף משרת את בעלי המניות, יש פה אחריות מאוד גדולה להצדיק את השווי, וכמובן כשמשקיעים בשווי של יוניקורן, שכמו שאמרת, זה צריך להיות מעל ביליון דולר שווי, מיליארד, כמובן הציפייה של המשקיעים שזה יהיה שווה הרבה הרבה יותר מהמיליארד הזה, והאחריות פה היא מאוד גבוהה ומאוד גדולה. מסוכן זה לא, בשביל זה אנחנו פה.
לפני שאני אדבר עם גדי על הרגולציה, אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, כי ההתנהלות, הצמיחה המהירה, היא הרבה פעמים גם יכולה לרסק חברות. גם מקרים כאלה ראינו. מה עשיתם מבחינה עסקית, שמצד אחד גם תוכלו להגיע לאותו סמל סטטוס שאתה מדבר עליו, וגם מצד שני שלא תתפרקו אל תוך עצמכם, אם תהיו פתאום ממש גדולים?
כן, זו שאלה מצוינת. אני חושב שהאתגר הכי גדול של חברות בסטטוס הזה, זה, אני קורא לו אתגר הגם וגם. איך מצד אחד, בטווח קצר, אתה עוסק ביום-יום של צמיחה, וזו עבודה יומיומית לרוחב, לרוחב ולאורך כל החברה. מכמובן מחירות ומוצר ו-professional services וכל המקצועות שיש, זו עבודה יומיומית מאוד מורכבת וקשה. אז זה הגם. ואז מופיע הגם השני, שאתה צריך גם לצמוח מאוד מהר. תן לדוגמה, אנחנו חברה שהתחלנו את השנה בערך ב-200 איש, ואנחנו מגייסים 200 איש השנה. זאת אומרת, אנחנו מכפילים את הגודל של החברה השנה, ושוב, לרוחב כל המחלקות. אז איך עושים גם את היום-יום, וגם משקיעים בלגייס מאות אנשים חדשים? כדוגמה, זה אתגר מאוד מאוד גדול. בינתיים אני יכול להגיד, אנחנו כבר כמעט באמצע השנה, שהאתגר הזה עובד יפה.
ומהבחינה המשפטית, גדי? יש, אני מניח, במקרה של WeWork, הביא הרבה מחשבה, ואנשים, אני מניח שמדינות וחברות התחילו לחשוב על רגולציה קצת אחרת, ואולי איפה לשים הגבלות. אז מעניין אותי לשמוע מה ההיבט שלכם.
אז כך, כל עוד החברה היא חברה פרטית, הרגולציה היא בסך הכל מוגבלת, כיוון שצריך להתנהג כחוק, בהתאם לסטנדרטים המקובלים, אבל בסוף בחברה פרטית הכסף הוא של המשקיעים, והם רשאים לעשות כטוב בעיניהם עם הכסף שלהם, כשההנהלה בעצם אחראית כלפי בעלי המניות וכמובן גם הבורד. קפיצת המדרגה שאנחנו בהחלט יכולים לצפות במקרה של ארניקס או במקרה אחר, אם ארניקס תחליט להיות חברה ציבורית, וגם אם זה יקרה, סביר להניח שזה לא יהיה בישראל, כי אז בכלל המשטר שיחול עליה זה משטר של חברה ציבורית, שתיסחר אם זה יקרה בנסדק או במקום אחר, ואז באמת העולם משתנה. כללי הרגולציה הם מאוד קשים, ויש רגולציה אמריקאית מאוד משמעותית, שדואגת בעצם שהחברה תתנהל בהתאם לכללי משחק של חברות ציבוריות, והסיבה המרכזית, כי אז המשקיעים הם גם אנשים מהציבור. וכשמדובר בכסף של ציבור, אז בהחלט כללי הזהירות הם לגמרי שונים. אני רוצה לציין שלא תמיד הרגולציה משחקת רק לרעה. קודם כל, זה דבר טוב לשחק בכללי המשחק של הגדולים.
רציתי לשאול אותך על זה, אבל בהחלט, הקדמת אותי.
בהחלט, אבל כלומר, גם כלפי החברה עצמה, כללי המשחק הזהירים הם דבר מאוד טוב, גם אם הוא מכביד, אבל הוא מעלה את הרמה של החברה ואת הממשל התאגידי שלה. אבל, ואני רוצה לציין אפילו יותר מכך, לפעמים הרגולציה שחלה על הלקוחות שלך, עוזרת לך לצמוח. כי אם אתה מבין את האזור שבו הלקוחות של היוניקורן, הלקוחות של ארניקס, אם אתה מבין את משטר הרגולציה שחל עליהם, ואת הקשיים שלהם, ואתה מצליח לגרום לכך, שהפתרון שלך, התוכנה שלך, השירותים שאתה נותן, מקטינים להם את החשיפות הרגולטוריות, ופוגעות מאוד במדויק בצרכים שלהם, זה יכול להיות בוסט מאוד משמעותי, לצמיחה ולגידול של החברה.
כלומר, מה שאתה אומר לי, זה כשאתה עובד עם לקוח כמו ארניקס, לצורך עניין, ואתה גם מלווה אותו לאורך הרבה זמן, אתה גם לומד את קהל הלקוחות שלו, לא פחות ממה שאתה לומד אותו.
אני מסכים לגמרי. ראשית, במקרה של ארניקס, כמובן שהחברה מתבססת על קהל לקוחות מאוד ידוע, שזה חברות ביטוח ובנקים. הרגולציה שלהם היא חלק ממה שאנחנו כעורכי דין צריכים לטפל בזה ביום יום בשוטף, זה דבר שהוא יום יומי, אבל בעניין הזה לא מדובר בסוגיה שהיא רק משפטית. יש פה שיתוף פעולה אינטנסיבי מאוד בין ההנהלה של ארניקס, שמכירה הכי טוב את הלקוחות, לבין הפן הלגלי, המשפטי והחיבור.
שהוא עסקי לגמרי, חשוב להגיד, הוא ייעוץ אסטרטגי עסקי.
הוא ייעוץ אסטרטגי עסקי, אבל קודם כל משפטי.
מההיבט המשפטי.
מההיבט המשפטי, והחיבור של ההנהלה של ארניקס, עולם התוכן שהם באים איתו, עם היועצים כמו עורכי הדין, אבל זה לא גם רק עורכי הדין, גם רואי החשבון של החברה, יועצי הביטוח, זה ממש מעטפת של יועצים, שביחד עם הנהלה של החברה, מביאה את הפתרון הטוב ביותר ללקוחות שלהם.
תראה, אתה, כן?
אני רוצה להתייחס אולי לעוד נקודה, כמו שגדי אמר, אנחנו עובדים יחד כבר באמת עשרות שנים, אני חושב שזו החברה הרביעית, לפחות.
בני כמה אתם שאתם עובדים עשרות שנים?
No comment, מה שאני אומר. ואני חושב שיש פן מאוד מאוד חשוב. יש הבדל, כמו שגדי אמר, בין רגולציה לחברה פרטית לחברה ציבורית, ותהליך של חברה, של להפוך לחברה ציבורית, קורה ביום אחד האירוע עצמו, אבל צריך להבין שחברה צריכה להיבנות לזה, ואי אפשר ביום אחד להפוך את כל המשטר התאגידי, ולהפוך אותה מכזה של חברה פרטית לכזה של חברה ציבורית, ולכן הליווי השוטף שיכול להוביל לכיוון של, ולהתוות את הדרך של חברה פרטית, של איך היא צריכה להיות כשהיא תהיה חברה ציבורית, ובעצם אנחנו כבר מתנהלים ככה, בכל האספקטים וגם משפטית, אני חושב שזה הליווי המשמעותי שחשוב שחברות שרוצות להיות חברות ציבוריות יבינו שהן צריכות.
אני רוצה לשאול עוד, יש לי הרבה שאלות לגבי החברות הציבוריות, אבל אני רוצה רגע נגעת בזה, וזה מאוד מאוד מעניין. יש איזושהי תחושה היום באקלים העסקי, שאם אתה לא חברה שצומחת מהר, אז אתה איפשהו אתה נאבד. כלומר, החברות היום צומחות הרבה הרבה יותר מהר ממה שצמחו בעבר. יש בזה אלמנט גם מסוכן לשווקים, וגם קצת מלחיץ. אבל אני טועה בהרגשה שלי, או שזה...
לא, אתה לא טועה. אני חושב שהשוק היום מתגמל כמעט רק דבר אחד, וזה צמיחה.
יש גם את הספק, שנדבר, זה לא קשור לתוכנית הזאת, אבל היום הרבה יותר, אתה הבנת אותי.
כן, צמיחה זה הדבר הכי חשוב, ואולי היחיד שחשוב היום בחברות, והסיבה היא, חברה צריכה להוכיח שהיא יכולה לגדול מהר, ועם השוק, עם השוק מאוד גדול, והיא גדלה מהר, אז כנראה שבאמת אין לה מגבלות. זה בהחלט אתגר, אבל הוא קצת נבואה שמגשימה את עצמה, כשמוזרמים סכומי כספים מאוד גדולים, על ידי כל ההשקעות שאנחנו שומעים עליהם עכשיו, כולל זו שהייתה לאחרונה בארניקס, זה בעצם מזרים דלק למכונה שיכולה לאפשר לעצמה לצמוח יותר מהר. זה היה מאוד נכון בארצות הברית, למשל, בשנים האחרונות. בישראל זה לא כל כך היה ככה, עד אולי השנה, שנתיים האחרונות, שהתחיל זרם מאוד גדול של כסף, שבעצם מניע את אותה צמיחה גדולה שמצופה מהחברות, ואנחנו גם רואים תוצאות פנומנליות.
אני רוצה רגע לחזור עם גדי לנקודה של הבורסה. אתה מלווה באמת הרבה חברות שבסופו של דבר חלק גדול מהן הולכות להנפקה, אתם מפרסמים, אפשר לעקוב אחריכם בלינקדין, יש כל שבוע איזה עסקה אחרת. איך התופעה הזאת של חדי קרן משפיעה בסופו של דבר על השווקים?
אז כמובן שחברות גדולות משפיעות בצורה מאוד משמעותית. זה לא רק העניין של חד קרן או יוניקורן. ברגע שחברה היא לא רק סטארט-אפ שמנסה להימחר, והוא בונה את עצמו למחירה, אלא הוא בונה את עצמו להיות חברה גדולה, שהיא בין אם היא תיסחר בנסדק ובין אם לאו, החברות הגדולות, האופי שלהם הוא לגמרי שונה. הן מעסיקות הרבה יותר עובדים, אבל לא רק אנשי תוכנה וטכנולוגיה. הם צריכים גם הרבה יותר אנשי מחירות, הרבה יותר אנשי פייננס, הרבה יותר אנשי טיפול בלקוחות. זאת אומרת, היכולת של, במקרה שלנו, של מדינת ישראל, לערב יותר אנשים שהם לא כותבי תוכנה פיור, אלא הם אנשים במעטפת השנייה שלישית.
הסופט סקילס, מה
שנקרא. נכון, הם יוכלו כולם, וזה כבר קורה, להשתלב בחברות הגדולות, כאשר אודי מדבר איתנו של קפיצה מ-200 ל-400, ה-200 הנוספים זה לא 200 כותבי תוכנה, זה 200, ואודי הדגיש את זה בכל הרמות. העובדה שחברות טכנולוגיה ישראליות, סטארט-אפים, לא יסתכלו רק על מחירה, אלא גם על גידול משמעותי, ולהיות תחת חברות גדולות שנסחרות, יגרום לכך שהרבה יותר חלקים בחברה הישראלית, יוכלו להשתלב בעולם ההייטק. וזאת בשורה עצומה.
והאמת שאנחנו רואים בזה, שוק ההון הישראלי, סליחה, ההייטק הישראלי, לתחושתי קצת התבגר. בעבר היית מחווה נורא לאקזיט, והיום מי שעוקב אחרי העיתונות הכלכלית, אתה רואה שבאמת אנשים רוצים להצמיח חברות. חברות שישארו לאורך זמן, וישארו בעלותם, וישארו בכסף ישראלי, עם עובדים ישראלים, שיעבדו קצת גם בחול. זה מחשבה רק שלי, אתה מלווה כבר איזה 30 שנה, אני מניח.
נכון, זה לא מחשבה רק שלך. התופעה הזאת היא היום באה לידי ביטוי לפחות בשני שווקים משמעותיים. שוק אחד זה מה שאנחנו דיברנו עד עכשיו, זה חברות בוגרות, כמו חברת ארניקס והחברות אחרות שהופכות להיות, אם הן תהפוכנה להיות חברה ציבורית, בין בדרך של ספק או בין בדרך של IPO, זה בסדר גמור. הבשורה הנוספת היא שעוד לא דיברנו עליה, זה שחלק מחברות הטכנולוגיה האחרות, שהן לא ברמה של היוניקורן בדרך כלל, אבל הן יכולות להיות שוות מיליון שקל, להבדיל ממיליון דולר, הן מוצאות היום בית חם בבורסה בתל אביב, שהיא גם שוק און, שהיא גם מאפשר להם לגייס כסף הרבה יותר בקלות מאשר חברה פרטית רגילה, כיוון שבחברה ציבורית, גם אם היא נסחרת בתל אביב ולא בנסדק, עדיין היא מדווחת בצורת אדירה לציבור, המידע חשוף וקיים, והמשקיעים ובין היתר גופים מוסדיים בישראל יכולים להשקיע בחברות טכנולוגיה ישראליות. אנחנו רואים בשנתיים האחרונות שיש יותר ויותר חברות ישראליות, חברות טכנולוגיה, שנסחרות בתל אביב. חוץ מהמהלך בנסדק.
ומה התוכניות שלכם?
תראה, התוכניות שלנו זה לצמוח. צריך לזכור, הנפקה היא אמצעי. היא לא מטרה.
יפה, זה נקודה, האמת, שאנשים לא תמיד לוקחים אותה בחשבון. זה נראה נורא לראות את עצמך עם הפעמון בזה, אבל בסוף זה באמת אמצעי. כדי...
לגמרי. הנפקה אמצעי להזרים כסף לתוך החברה כדי להמשיך לצמוח. וזה הדבר מעבר לפעמונים ולתמונות ולאקסייטמנט שיש סביב זה, שזה מצוין. אבל זה באמת בסוף רק אמצעי. היום יש אלטרנטיבה לאמצעי הזו, והאלטרנטיבה היא גיוס פרטי. יש הרבה מאוד כסף שמסתובב. חברות טובות, כמו ארניקס, יכולות לגייס כל סכום שהן רוצות. ולכן אתה רואה חברות שמשקיעות הרבה מאוד בצמיחה לפני שהן יוצאות לבורסה. מה שגורם גם לחברות שכבר כן יוצאות לבורסה להיות הרבה יותר בשלות והרבה יותר טובות. כי בסוף הנפקה זה לא רק אירוע פעמון או רק גיוס הכסף. אם אמרתי קודם שלנהל חברה יש אחריות מול בעלי המניות, אז אחרי הנפקה יש אחריות מול הציבור. ואתה נמדד ככה, ואתה נמדד על פרדיקטביליות, כמה אתה מסוגל באמת לעמוד ביעדים או בציפיות של השוק. ולכן בסוף חברה צריכה לצאת להנפקה כשהיא מוכנה להנפקה. והיום יש אלטרנטיבה מעולה, ואתה רואה באמת כספים מאוד גדולים, שפעם היו, אפשר לגייס אותם רק דרך הציבור, דרך הנפקות, והיום מגייסים אותם באמצעים פרטיים.
שינוי ענק.
כן, ואני חושב שזה שינוי שמייצר הרבה יותר חברות גדולות והרבה יותר חברות בריאות.
גם עכשיו יש דיבורים על אינפלציה, אז בכלל זה אנשים רוצים לקחת את הכסף שלהם, ואלה אנשים העשירים, ורוצים להשקיע אותו בעון סיכון ובדברים שיכולים להצביח אותם, אבל זה כבר דיון, זה מחשבות שלי עם עצמי.
כמו בכל דבר.
זה לעריכה.
יש אופנה גם בנושא הזה, ובכנות גם אין הרבה אלטרנטיבות לכסף, ולכן באמת מוזרם הרבה מאוד כסף, חלק הצליח וגם חלק לא.
אני רוצה לקחת אותך, גדי, רגע, דיברת על שקיפות. שזה כמובן דבר שמעניין מאוד ממשלות ובנקים מרכזיים, מה העמדתה של המדינה על תופעה של חדי קרן. היא בעד זה, היא נגד זה, היא מקדמת את זה, יש לזה, אני מניח, כל מיני משמעויות.
בהחלט, זאת נקודה מאוד חשובה. אני נמצא בקשר ישיר עם נציגים של רשות החדשנות, שזה מה שפעם קראו המדען הראשי, היום זה נקרא רשות החדשנות. אחת מהמטרות של רשות החדשנות בשלוש-ארבע שנים האחרונות, הייתה לגרום לכך שחברות שמתאימות לכך לא תימחרנה, לא יהיה אקזיט, אלא הם יהפכו להיות חברות גדולות, כדי לחזק את הכלכלה הישראלית ואת העולם הטכנולוגי, להרחיב אותו לשכבות נוספות בחברה. כמובן שרשות החדשנות לא מונעת מחברה להימחר, אבל היא רוצה, עד כמה שניתן, לעזור לחברות לצמוח, לגדול ולהפוך להיות חברות גדולות שממשיכות להתקיים, וזה דבר שהוא מחזק את הכלכלה הרבה יותר ממחירה של חברת טכנולוגיה לאיזשהו ג'יינט אמריקאי שקונה את הטכנולוגיה, כי ברוב המקרים הוא לוקח את הטכנולוגיה, מעביר חלק מהעובדים לחול, אולי מעסיק אותם כאן, אבל הוא לא משאיר את הסיילס, את המרקטינג, את כל המעטפת, הוא בדרך כלל מוחק, כי יש לו אותה אצלו. היתרון הגדול של החברות הגדולות, וזה מה שרשות החדשנות בישראל רוצה, זה שיותר ויותר עובדים עוזרים לחברות האלה, עובדים בהם, והם חלק מהצמיחה של המדינה.
לקראת סיום, תגיד, אני מעניין אותי לדעת, אתה רואה יזם בתחילת דרכו, ואתה כבר עושה את זה הרבה שנים. אתה יודע להגיד, החברה הזאת היא תהיה יוניקורן, או לא?
לא. לצערי אני לא יודע, אם הייתי יודע כנראה שהייתי גם אולי משקיע בחלק מהחברות האלה, ואז לא הייתי צריך להיות עורך דין, ולהתפרנס מהדבר הזה, אני לא חושב שאפשר לדעת, אני כן מסכים שיש סימנים, הסימן הקלאסי הוא אם היזם הוא יזם סדרתי.
תראה, לא הייתי שואל אותך את זה בשנת 2000, נגיד, אתה מבין, אבל היום באטמוספירה שלנו אתה רואה יזמים, יש לך כבר איזשהו...
בוא נאמר ככה, את היזמים המובהקים שהם כבר יזמים סדרתיים, יחסית קל לזהות.
כמו אודי.
אודי למשל, אודי הוא אחרי שהוא כבר מכר כמה חברות בחיים שלו, ועכשיו הוא מנהל חברה גדולה, אז זה כמובן דוגמה יחסית קלה. מבין היזמים הצעירים לדעת לזהות מי בדיוק יעשה את זה, זה מאוד מאוד קשה, כי מהרגע שהוא יהיה יזם יעברו עוד הרבה מאוד שנים, למרות שהיום הדווחים מתקצרים, אבל... כמו שאפשר, כמו שאומרים בהגדה של פסח, אפשר לתת בהם סימנים. להגיד כן או לא, זה כבר קשה מאוד.
כן, אני יכול להוסיף, קודם כל אני מסכים לגמרי. כשחברה יש לה כבר איזושהי פעילות, אני חושב שצריך להסתכל על שלושה דברים. אחד, על גודל השוק, שזה כמובן הדבר הראשון והמשמעותי. אם אין שוק מספיק גדול, אז זה לא רלוונטי. השתיים, זה כמה הפתרון קשה להשגה על ידי חברות אחרות, כמה יש דיפרנציאציה או בריאר להיכנס. והדבר השלישי, שמבחינתי הוא אינדיקציה מאוד מאוד חזקה, זה הלקוחות שכבר יש לחברה, כמה הם מרוצים. ותחבר את שלושת הדברים האלה, כנראה אפשר להגיע איזושהי נוסחה בהסתברות כזו או אחרת לפרדיקציה אם תהיה פה חברה גדולה או לא.
אודי זיו, מנכ"ל ארניקס, וגדי אוזן, שותף בפרקטיקת הייטק של שיבולת, תודה לכם.